בספר אנחנו מעבור את קוף י"ט, שהוא ספר אני רק רוצה לשנן לעצמנו הרבה פעמים איפה אנחנו עומדים. יש קוף י"ט לא מסומן, קוף י"ח אז זה לידו. אני חוזר על הסיפור הידוע הרבה פעמים, כי הוא על בסיסו אנחנו לומדים את מה שאנחנו לומדים. אז זה, אם נחזיק את האצבע פה ונפתח בהתחלה בסיפור של הגמרא, תנו רבנן לעולם יהיה אדם הנבטן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. שנדע איפה, מאין באת. לפעמים אתה יכול לרוץ ושואל לכם איפה אנחנו יוצאים בכלל, על מה אנחנו מדברים. מעשה בשני בני אדם שאמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל יטול 400 זוז, אמר אחד מהם אני אקניתנו. עשו אימור ביניהם, אחד אומר, אני הולך על זה. על 400 זוז, יש פה ספר. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? זאת אומרת, הוא ידע איפה הוא גר, הוא הגיע לפתח ביתו, וצועק, אנחנו בהתחלה. אתה איתנו? קוף י"ט אנחנו שם נקרא תכף, אבל בוא נדע מאיפה באנו, בהתחלה, תגיע להתחלה. אבל לא בהתחלה, בהתחלה. איפה הסיפור מתחיל? זה הגמרא מסכת שבת. אז הוא אותו אחד שאומר על עצמו, אני עושה את הדבר עצמו, הוא אמר, לוקח, הוא בא לאזור פתח ביתו של הלל, וצעק, מי כאן הלל, מי כאן הלל. זה לא שאתה בא עכשיו, מחפש בית של מישהו, נוקש בדלת ובא אליו. אתה הולך ברחוב וצועק ברחוב, מי כאן הלל, מי כאן הלל. כל המגמה היא, יש פה רשעות של אדם שהוא מנסה להוציא מהשיווי משקל את הלל. ראינו, מי שלא הייתם פה, אבל איך בניתוח הפסיכולוגי בנינו וראינו איך הוא גאון, הבן אדם הזה הוא גאון, כי הוא יודע לבוא בדיוק בנקודות שהם, כמו שזה במרוקאית, נשתהין נשתהר. אתה לא פה ולא פה, תכף תראה איך זה. הוא יודע לבוא לך בדיוק בקטע שאתה אומר, תהיה לי להיות עם עצמי רגע. הוא יודע להגיע. אז קודם כל, הוא מגיע על פתח הבית, ברחוב. צועק מי כאן הלל. למי הוא צועק הלל? לנשיא ישראל. עכשיו, הוא יודע שזה נשיא ישראל. תכף לפי הסוף נראה את זה. הוא קורא לו בשם שלו הפרטי, מי כאן הלל, מי כאן הלל. כמו שאמרו אצלנו בצבא, אכלנו אותו מסטין, מה זה, יש לנו אותו פאוץ', אפילו בצבא היינו מבקר לפני השם הפרטי. אבל לא, נשיא ישראל הוא קורא לו בלי שום תואר, בלי ערב, בלי כלום. מי כאן הלל, מי כאן הלל. זו נקודה אחת. אז קודם כל, זה ככה מתחיל. אותו יום היה ערב שבת. זה היה ערב שבת. הלל חופף את הראש, נמצא במקלחת, ערב שבת. ערב שבת זה זמן המעבר בין ימי המעשה לשבת. אז הוא יודע לבוא לך בקטעים האלה. הוא כתוב בספרים שהזמנים האלה זה הכי קשים. אז יש ויכוחים בין בעל ואישה. תקופות המעבר, תקופות הקשות. אז הוא מגיע. וכשהבן אדם נמצא, בלי כל הבגדים, בלי כלום, אתה במקלחת. אז הוא יודע להגיע לבן אדם. אז הוא צועק, מי כאן הלל, מי כאן הלל, פעמיים. טוב, הלל מתעטף, יצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? הוא התעטף לבניו, בא אליו, ההתעטפות מבטאת כיבוד, שאתה מכבד את הבן אדם. אתה לא עלינו, אתה לא יוצא עם בוקסר ומה הדאורים שלך. אתה מתעטף, זאת אומרת, אתה מכבד את האדם שעומד לידך. אמר לו, שאלה יש לי לשאול. בסדר. עכשיו אתה בא לנשיא ישראל לשאול אותו שאלה בערב שבת. היינו מצפים שזה יהיה שאלה, כבוד הרב, האוף הזה כשר, לא כשר, החמין הזה, יש פה בעיה, מה נעשה, לא התבלתי את הכלי, האם אפשר לבשל בו, לא. שאלה שאין אף כמין על השבת. אז הוא, תראו מה הוא עושה לו. אמר לו, שאל בני, שאל קודם היחס של הלל, זה בני, חבוד. שואל אותו מפני מה ראשי של בבליים סגלגלות. המוטלוגו מה שנקרא. לא תגיד לי, מה קורה לך? מה עכשיו זה הפילוס... זה הבעיה שם בשבת? הראשי של הבבליים סגלגלות? עוד נקודה אחת, הלל היה בבלי, אז הוא גם רצה לקנטר אותו. זה עוד נקודה שהתגשנו אותה במהלך הדברים. אז קודם כל, שאלה פילוסופית בכלל. ודבר שני, אתה בבלי, אז זה גם אומר את גדותך. מתקדמים מעלה. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. עוד פעם, היחס של בני, כן. אנחנו בעמוד בלא עמוד, כשמתחילים השורות, הדפים האלה קצת, ממש בהתחלה, דפדף קצת, אני לא רואה איפה אתה... כן, פה, בסיפור של הגמרא, כי זה משהו בלי עמוד, אני לא יודע להגיד לך. אנחנו לא שם, אנחנו רק חוזרים על הסיפור, אנחנו נמצאים בעמוד קופיות, אבל כדי לחזור על הסיפור, אז אנחנו מיישרים קו עם האנשים פה, כי יש פה הרבה אנשים, פרצופים חדשים, אנחנו התקדמנו. בסדר, זה לא בוער, גם אם משהו לא ברור, ומי שלא היה, אין בושה לשאול, ישאל, ומקסימום תקבלו תשובה. אז אנחנו רואים, הוא שואל אותו שאלה פילוסופית, והשם בבלי מסגלגלות. והלל אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני, יפה. ונותן לו תשובה. למה? הוא אומר לו, מפני שאין להן חיות פיקחות. המילדות שלהן לא מילדות טוב, לא יודעות לילד. אז יוצא שהראש יוצא. ראינו שההסבר שהרב חוק מסביר לנו, שהקדוש ברוך הוא מבין שהיות ואין שם מילדות, אז הוא יוצר מציאות של ראשים מוזרים כדי שלא יהיה פיקוח נפש לתינוקות, לעוברים, שמילדים אותם. הצורה הסגלגלית הזאת יוצרת שהתינוק יצא בצורה בריאה יותר פחות מסוכנת בגלל שהמילדות מילדות טוב. מה? בצורה לא... עגול בצורה אחרת מאשר הראשים הרגילים שלנו. סגלגל? לא, 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 לא סגול, צורה, צורה פיזית. אז זה עונה לו על השאלה. ראינו, הלכנו בדברים עצמם, בפעמים הקודמות, אבל לענייננו. עכשיו שימו לב, טוב, ענה לו התשובה, זה הלך לדרכו, זה חזר ל... הוא באמצע מקלחת אמרנו, באמצע חליפת הראש. הלך והמתין לו שעה אחת, שעה עליו דווקא 60 דקות, כוונה אתה לא סתן לשבועיה, מה שקרה אצלנו, בוא נחכה קצת. חזר ואמר, עוד פעם, רבא, כבר אתה יודע מאיפה הנשיא יצא אליך? עוד פעם עומד בפתח הבית וצועק, מי כאן הלל, מי כאן הלל? עוד פעם, בלי תואר נשיא, בלי כלום, מי כאן הלל? טוב, שימו לב. נתעטף ויצא לקראתו, עוד פעם נתעטף. אתה יודע, זה כבר פעם שנייה, אז מה יכול להיות? שאלת אותי על אנשים סגלגלות, בסדר, נגמר, יאללה, הולכים. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. טוב. אמר לו, שאל, בני, שאל. עוד פעם, מילה, בני, כמו בפעם הראשונה, יוצא שאילל בענבה שלו לא משתנה. זה לא, איך אני אומר לחבר'ה, אני בפעם הראשונה היה, זיכרונו לברכה מה שקרה, הוא היה מפורק, מה זה? אתה בא להפריע לי באמצע שאלות כאלה, אבל אילל, גם בפעם השנייה, באותו דבר, לא זז אצלו כלום. זה לבטא לנו מהי מידת הענבה. עוד פעם, אני מדגיש, דבר שכל פעם אמרתי, אני אומר אותו ואני אומר את זה לעצמנו. הרבה פעמים כשלומדים מוסר, יש סכנה בדבר. סכנה בדבר שאדם יכול להגיע לייאוש. הוא אומר, תראה, איזה הלל, איזה ענב, תראה כמה אני גרוע, אני רק מישהו, מה שנקרא, לא פתיל קצר, אין לי פתיל. אני גומר על בן אדם, אז תראה כמה אני גרוע, ואז נכנסים לייאוש, ולפיק ברכיים, ולמהלכים נפשיים קשים מאוד. אז דבר ראשון, כשלומדים מוסר, או כשרואים הנהגות של גדולי ישראל, על לנו להיות מיואשים. זה נקודת ציון, ואנחנו בדרך עם המסילה לנוע לכיוון. לעזרת השם נגיע או כמוהם, או יותר מהם, או פחות מהם, כל אחד לפי עניינו. אז לא להיכנס לייאוש, קודם כל. דבר שני, יש סכנה נוספת שיכולה להיות, זה שאדם יכול לדמיין דמיונות. הוא שומע פה על הלל, בא הביתה, אשתי, אני נהיה כמו הלל. תעצבני אותי, אני לא אתעצבן. אז בוא לא נדמדם מיליונות, דע איפה אתה מקומך, דע את מקומך, דע איפה אתה עומד, מתוך שאיפה בעזרת השם שאנחנו נתקדם, ולפעמים קיים לנו הכתוב, אני נופל וקם, נופל וקם, שבע יפול צדיק וקם, אז שני הנקודות האלה מאוד מודגשות. אז עכשיו אנחנו חוזרים להלל, כי זה מדרגה מאוד גבוהה של בן אדם. בהנהגה הראשונה זה כבר מעולה. כשאתה נשיא ישראל ואומר לך, אם מכאן הלל, וכל הדברים אתה מצא מקלחת, ערב שבת, שאלה שוטית, אבל גם פעם שנייה, הלל לא משתנה. כן, בני, שאל, בני, שאל, ואז הוא אומר לו שאלה נוספת. מפני מה עיניהם של תלמודים תרוטות? למה עיניים של התלמודים תרוטות? חשבתי עכשיו, כן הלכות שבת, או כן משהו שנפקא מינה. עוד פעם שאלה פילוסופית. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. נותן לו תשובה, מפני שדרין בין החולות, וראינו שהרב קוק הדגיש לנו, שהילל, זה לא רק הענווה שלו, אלא בענווה שלו הוא מחנך גם את עצמו קודם כל, וגם את האחרים, שריבונו של עולם משגיח על המציאות. אם יש מקום מסוים שיש שם אין מילדות, השגחה האלוקית יוצרת ששם העוברים שיוצאים יצאו בצורה כזאת שלא יהיה פיקוח נפש. דבר שני, אנשים שגרים במקומות שיכולים להיפגע מכל מיני מערכות של חולות וכולי, אז הקדוש ברוך הוא עושה להם עיניים, צורת עיניים כזו שהם לא ייפגעו. זאת אומרת, הכל לראות איך, למרות שהשאלה היא שטותית שבא להצבן אותך, אבל אתה מתרומם למדרגה לראות מה ריבונו של עולם מחנך אותנו, משגיח עלינו בכל המערכות האלה של החיים. זה עוד מבט, תכף נראה מבט שלישי שיהיה עוד יותר גדול. אמר לו, מפני מה עיניו של תלמודי תרוטות, אמר, בני, שאלה גדולה שאתה, מפני שדרים בין החולות. הלך ואיתי שעה אחת, עוד פעם, זה כבר פעם שלישית. זה כבר חזקה כבר. עוד פעם, בפעם השלישית, עוד פעם חוזה וצועק מכאן הלל, מכאן הלל, כאילו אותה מהדורה נוספת. עוד פעם, נתעטף ויצא לקראתו, בפעם השלישית. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל, מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? וואלק. מה אתה עכשיו נכנס לשאלות האלה? בערב שבת, באמצע מקלחת. אותה תשובה. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין ביצי המים. יוצא מפה, ראינו גם, מי שהיה פעמים הקודמות, ראינו ניתוח שבהתחלה הוא אומר לו, למה הראשים? אחר כך הוא עובר לעיניים. עכשיו, הוא יודע לעצבן, זה אדם גאון. אז הוא אמר, אני אבוא לו בהפוכה. עכשיו, הלל בטח, יחשוב שאני אבוא לשאול אותו עכשיו על העיניים או על האף, משהו באזור הראש. אני ארד הרגליים. יבוא לו בהפוכה, כי אם הוא יכין לי תשובה, יבוא לו בהפוכה. שהוא לא יקלוט את העניין. הכל כדי לעשות, להוציא את הלל מהשיווי משקל. הכל יש פה, אמרנו, גאונות של רשעות, שאיך שהיא מנסה, כל מה שאומרת זה הכסף, ואני יוציא את הרב הזה, את נשיא ישראל, מהשיווי משקל, אצליח לעצבן אותו. אבל הלל ממשיך בעניינו, הוא כבר אומר, ריבונו של עולם משגיח לא רק במערכות הגוף, אלא גם מה שאתה יכול להפעיל בעצמך. זאת אומרת, הרגליים של האפריקאים הן רחבות, למה? כי הם צריכים לדעת איך להשתמש בהם במקומות שהם, של השחייה, יש שם ביצות, צריך לדעת ללמוד, לשחות. זה יוצא שהאיבה שלך הוא לא רק מיידית סופות חול או לידה, אלא אתה צריך לדעת להשתמש בו. וגם פה יש לך אלקוקית, ככה קוק נתח, אני עושה את זה בקצרה, את החזרה המהירה הזאת, למי שלא היה. עכשיו מתחילה הנקודה הבאה, שאנחנו נמצאים בה, אחרי שגמרנו את הדברים. בואו עכשיו נעבור לעמוד קוף יוטט, זה לא מסומן, זה קוף יוטט מסומן, אז זה לידו. בסדר? עכשיו אנחנו, פה אנחנו נמצאים. הלכנו בדבר כבר כמעט כמה חודשים טובים, כמעט שנה, לא? מאז חשבן, אנחנו עם הלל. אשרינו. טוב, כולם יש? עמוד קוף יוטט, מחזיקים. עכשיו אנחנו בהמשך הסיפור, ובואו נראה. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, הוא מתיירא אני שמא תכעוס. הוא ראה שכבר שלוש פעמים לא הולך לו. הוא מנסה לעצבן אותו ולא הולך. עכשיו הוא מנסה שיטה חדשה. אני אלך עליו בשיטה אחרת. אני אבוא לבן אדם ויגיד לו, תשמע, יש לי הרבה שאלות. ואני פחד לשאול אותך שמא אתה תתעצבן עליי. עכשיו בוא נראה מחר ונתח את זה. אחר שלא הצליח על ידי שאלותיו להוציא את הלל משלוותו. נקט אותו רשע, שהיה חכם ומבין גדול בנפש האדם, שיטה אחרת. חריצות הממרא הייתה בזה לנגוע בנקודה היותר פנימית שבנפש. לומר להלל באופן ישיר ובוטה, בעצם הכל יודעים שכעסן אתה, וחושש אני בכל רגע שמא יצא זעמך עליי, שלפעמים יוכל להימצא ענב שמתגאה בענוותו. כלומר, לפעמים במצב מסובך מאוד, משתמש בעל הגאווה בכתר המידות שהיא ענווה, לסיפוק גאוותו, מה שנקרא שופוני. אני רוצה להראות שאני ענב. אני לוקח את המידה הכי 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 גדולה. משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, עקב ענבה יראת השם, ואני מנסה להראות לכולם שאני ענב. מה המניע שלי? זה גאווה, להראות שאני ענב. אז הוא לוקח, לפעמים אדם נמצא בצב כזה. אין הוא חפץ להתגאות בחוכמה או בגבורה או בעושר, בהבנתו שאין כל אלה חשובים באמת. יודע הוא מתוך לימודו וקישורו לתורה ולמוסר, שהענבה היא המידה יותר יקרה ויותר מורכת על ידי הבריות. על כן הוא מציג עצמו כבעל ענבה. אין זהו כמובן ענבה, ואף לא שמץ ממנה, אלא יצירת תדמית חיצונית בעיני הבריות. לא האמת חשובה לאדם זה, אלא הערכתם של האחרים, חשיבותו ויוקרתו החברתית. בעצם הוא בעל גאווה נוראה, מהסוג היותר שפל, המשתמש בעניינים מוסריים יקרים מאוד, לסיפוק תאוותיו הנלוזות. תכף סיפור קטן, היה איזה רב אחד במחוז, היה מאוד מקפיד שלא יהיה ביטול תורה. מאוד, באמת, זה היה אמיתי אצלו, לא... הוא כל פעם שהיינו עושים במכון, כשלמדתי פה, בתור צעיר, היה נוסע איתנו לחתונות ומלמד אותנו בדרך דברי תורה, הכל שלא... לא נתבטל בדרך. יום אחד בחנוכה, היה חתונה בקשת, רמת הגולן. אז בתקופה ההיא, 3 שעות נסיעה כמעט, ו... בחנוכה, כבר הוא לא יכול לבוא לחתונה הזאת, כי הוא צריך לקנות עוד חנוכה בבית, עם אשתו. אז הוא בא אליי ולעוד 2 בחורים, ואמרתי, שמעו, אני לא יכול לבוא לחתונה הזאת. אני מבקש ממכם, כל אחד ייקח ספר, ויקריא משהו בדרך, שלא יהיה ביטול תורה של התלמידים. אמרתי לו, הרב, מי אני? מה אני? אז הוא אמר לי משפט מאוד יפה. הוא אומר לי, אתה לא מספיק גדול כדי להיות ענב, מה אתה משחק לי אותה? מי אני? מה אני? מה אתה משחק לי אותה? כי לפעמים אדם, שחק אותה ענב, מי אני? שהוא יש עליק. אל תשחק לי אותה עכשיו. מה הסיפור שהיה, יש ישיבה של בעלי המוסר. אז יש, בדיחה כזאת מספרים, של בעלי המוסר. אז הם היו כל הזמן עומדים מול הקיר, ומדברים על עצמם, כמה הם גורעים, כמה הם שם כלום. כדי להשפיל את עצמם, כדי לעבוד מידת הגאווה, לשבור את מידת הגאווה. עומדים 2 תלמידים ותיקים, מול הקיר. אחד אומר, אני כלום, אני אפס. השני אומר, אני יותר גרוע ממך, אני נכשל בכל מיני דברים. והשני אומר, לא, אני יותר ממך וזה. בחור חדש הגיע לישיבה, שיעור א', הוא אומר, וואלה, אם אלה ותיקים דברים ככה, אז מי אני? הוא אומר, אני יותר גרוע ממכם, אני כלום. הסתכלו, הוא אומר, יופי, יופי. אז מה מניע אתם? זה הגאווה שלהם. אם אתה בא לענבה, מה אתה אכפת לך שהוא יותר ענב ממך? אלא מה? יש הרבה פעמים שאנחנו מסתירים את המידות שלנו. במידות, נתן דוגמה למשל נוספת שיכולה להיות, הרב קורא לה מידות מצרניות. שלפעמים הענבה והגאווה הם יכולים להטעות אותנו. נתן דוגמה למשל. יש לפעמים בכיתה תלמיד שהוא שרתיק. שותק. כמו דג. לא מדבר כלום. יגידו עליו האנשים שהוא בעל ענבה, כי הוא שותק. אמר הרב, רגע, למה הוא שותק? הוא פחד לשאול שאלה, שמה הוא שאל שאלה שטותית וצחקו עליו. אז מה מניע לשתיקה שלו? גאווה. שלא יצחקו עליו. כי לא הביישן למד. לא בושה. אתה עכשיו מנסה... אתה מפחד שמה תשאל שאלה, ואז יצחקו עליך על השאלה שלך. אז מה המניע שלך לא לשאול? שמה יצחקו עליך? שמה אתה תראה אחרת בין האנשים? אז המניע האמיתי, שורש הדברים עצמם, הוא הגאווה שלך, לא הענבה שלך. אז יש הרבה פעמים בחיים, אנחנו צריכים להיזהר, לא לטעות בחיצוניות, אלא תמיד לדעת מה המניע. אז גם פה, אותו אחד בא להילל ואומר לו, אני אסבר אותך בצורה אחרת. אתה מראה לנו כאילו אתה ענב. מצד האמת, אתה כעסן, אתה קפדן. ואתה רק מסתיר את זה ככה. ואז, אם אדם באמת הוא כזה, הוא ישר, אתה שולף לו את כל הקלפים, שם לו נוקאוט בפנים, אתה שם לו. אז הוא ישר מאבד את הצפון. אז זה מה שעושה אותו אדם להילל. הוא אומר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, הוא מתיירא אני שמא תכעוס. אתה משחק לי אותה עד עכשיו. מצד האמת, אתה קפדן, אתה כעסן. אז אני חושש שמה תכעוס, כדי שבאמת אם הוא כזה, זה יפרוץ החוצה. אמיתי. זה מה שהוא עושה. איזה גאונות של אדם, אבל שהוא מבין בדברים עצמם והוא הולך איתם, אתה צריך לראות את הרגישות הזאת. עוד פעם, הדברים עצמם נלמדים כדי שאנחנו עצמנו נעבוד על עצמנו לאט לאט במסילה שעולה בעזרת השם ונתקדם בה. וכך כותב הרמח"ל בביאור מידת הגאווה. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה שאדם מחשיב עצמו בעצמו. הוא בלבבו ידמה לו נאווה תהילה. ידמה לו כי לא נאווה תהילה. בעל הגאווה הוא חושב, אני מגיע לי. אני. אמר מישהו בעל מוסר, אני אותיות עין. מה כאן יש? אותם אותיות, אני ועין. כל הזמן אתה אני. לכן הרב קוק אומר, כשאדם קם בבוקר, מה המילה הראשונה שהוא אומר? מודה. והוא מדגיש הרב קוק, הוא לא אומר, אני מודה לך שהחזרת המשפטים לך. לא, קודם כל מודה. אני תשים במספר שתיים. אל תשים את עצמך במרכז. קודם כל מודה, אני. לא אני מודה לך. זה מאוד חשוב הדבר, כמה אתה שם את עצמך בראש. אז אומר הרמח"ל, אדם בעל גאווה חושב שלא נאווה תהילה. ואומנם זה יכול להימשך מסברות רבות מתחלפות. כי יש מי שיחשיב עצמו בעל שכל, יש מי שיחשיב עצמו נאה, ויש שיחשיב עצמו נכבד, ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש שיחשיב עצמו חכם, וימצא גאה אחר. שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו, עד שלא די לו שיעללו כל העולם על המעלות שהוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שהוא ענב שבענבים, ונמצא זה מתגאה בענוותו, ורוצה בכבוד על מה שמראה בעצמו בורח ממנו. מה שנקרא, אומרים שהכבוד זה כמו צל. מה זה כמו צל? שאם אתה בורח ממנו, הוא עודף אחריך. אם אתה עודף אחריו, הוא בורח לך. אבל יש כאלה אנשים שבורחים מהצל ומסתכלים פה אם הוא בא אחריהם. אז זה אדם שהוא מתחמן. צריך אותו טוב לדעת, לחוש את הבן אדם מה. אומר הרמח"ל, לא תמיד מה שבן אדם מראה לך זה באמת מה שהוא. הוא לפעמים מציג, כי מה שמניע אותו זאת הגאווה. ואם יוכל אותו ענב גאה להסתיר גאוותו בלב ולרמות את הבריות במאומתו הפנימית, מכל מקום תגלה כבית מלא תבן על ידי גירוי המזעזע כוחות הנפש פנימה. כשם שהתבן הממלא את הבית יפרוץ לבסוף מן החלקים ויגלה תוכנו אמיתי של הבית. יש לך בית מלא תבן מבחוץ דרך הווילה, אבל יהיה לך בדרך חלונות יצאו לך איזה כמה קשים כאלה החוצה, אתה תראה שהבית הזה היא תבן. כך אותו אדם שמכסה את עצמו באיזה ענווה שהמניע שלה זה גאווה, זה יבלוט כמה פעמים. כן, הוא בבעל הגאווה הזה יכול הוא להציג ולהעמיד פנים תקופה ארוכה, אך יש וגירוי כלשהו יוציא את המרצע מן השק ויגלה את אישיותו האמיתית. וכן הם דברי רמח"ל שם, ואומנם גאים כאלה, אף על פי שלכאורה מראים עצמם ענווים, לא יבצרו מכשולות להם, שבלי ידיעתם תהיה מתגלית גאוותם כלהבה היוצאת מן החרסים. וכבר משלו חכמים ז"ל משל לבית מלא תבן, מה שקראנו קודם. כן, הדבר הזה שלא יוכלו תמיד להסתיר את עצמם ומחשבתם הרעה תהיה ניכרת בתוך מעשיהם. אתה לא יכול להציג כל החיים שלך. הצגה, לפעמים המסך יורד ונגמרת ההצגה והאור נדלק ואתה נמצא במחורה. להציג הרבה אי אפשר להחזיק מעמד. שחקן יכול להיות תקופה מסוימת, אבל בסוף יבוא הזמן והתגלה האמיתיות שלך. כן, צדיק. צדוק, צדיק, כן. הרב
אמר בהתחלה, הלל, שלא לנסות להידמות אליו. כאילו, אתה אומר שלא תגיע הביתה ותבוא לאשתך, כאילו, לא תצליחי להצבן אותי במילים אחרות.
גם זה, כן.
אז איך אתה יכול לקחת את זה אליך? שזה לא יהיה בצורה של גאווה, שזה יהיה בצורה אמיתית.
יפה. אז אנחנו אומרים, קודם כל, לדעת שלא להיות חקיין. מביא הבעל בן סירה, מהמשלים שלו, יש ספר כזה בן סירה, מהמשלים שלו. הוא שואל שאלה, למה העורב הולך ברקידה? הולך בזיגזג, העורב. למה הולך ברקידה? אומר זה, העורב פעם הייתה לו הליכה רגילה. יום אחד ראה להליכתה של היונה, הליכה יפה. אמר, אלך כמותה. יונה, אני אלך כמוה. ניסה ללכת כמותה, לא היה. משעיה משבר עצמותיו. לא מצליח. צחקו עליו העופות. ניסה לחזור להליכתו הקודמת, שכחה. ניסה להיות יונה, לא הצליח. אז הוא הולך בזיגזג. זאת אומרת, חיקויים לא כדאי לעשות. אבל אתה יכול לתת לך כנקודת אזימות, כנקודת מטרה, לאן לשאוף. אתה מבין? כנקודת שאיפה. אבל לא להגיד, הנה אני שם, אני שם. הדמיון.
חס וחלילה, אבל פשוט...
לא חס וחלילה, אני טועה בזה הרבה פעמים. אתה בלה, אבל אתה חס וחלילה, אבל אנחנו טועים בזה בתור בני אדם. אנחנו קטנים. אז הרבה פעמים אנחנו מנסים לעשות, לקחת את האידיאלים הגדולים וליישם אותם. במיוחד בעלי תשובה, שאצלהם כתוב, ברוך אומר ועושה. ישר מיד, הם לוקחים כל החומות, את חסידות, הכל, אני. ספר לכם סיפור, אתה תפס אותי עכשיו על מה שאני אוהב לספר. יום אחד, חבר שלי, אביגל לוינשטיין, בעל תשובה, אומר שהמכינה באלי, וספר, גם סיפור שקרה איתי, אבל נספר אותו עליו, זה יותר... הוא אומר, אני הגעתי למכון, ובהתחלה אתה בעל תשובה. אומר, עכשיו בעל תשובה, אתה רוצה להתפלל ותיקים. ותיקים מובן, לא כמו היום שעון חורף, זה שעון קיץ, שפעם זה היה מוקדם. אז הוא קם בבוקר מוקדם, ועכשיו, לפני תפילה, צריך לתת למקווה. מקווה, יש מקווה אחד, מקווה כאן. איפה בעל תשובה טובל? איפה? בחם. בקר! החם לחפיפניקים, אני בעל תשובה! טובל, אומר, לא משנה, קיבלתי דלקת ריאות, אחר כך זה לא נחשב, לא נחשב. באתי, ותיקין בישיבת מרכז הרב. שאת שאת ותיקין. הגעתי שם, נכנס לבית מדרש, שומו שמיים. בית המדרש לא מלא. איפה כולם? מה קורה פה? איפה כולם? זה טוב. איפה הרבנים? נחכה קצת, הוא יהיה קצת מוקדם. נחכה לאט לאט, מצרספים אנשים, עניין, פחות או יותר. עוד פעם הוא שואל את עצמו, רגע, איפה הרבנים? אז הוא אומר, הוא היה קצין בצהל, הוא אומר, אותי לימדו שמפקד בצהל לא מאחר, הוא מתעכב. הרבנים, יש להם סוגיות הלכתיות, שאלו אותם, עשו משמע כל הלילה, יגיעו. טוב, מתחילה התפילה, בתמיעה, כבר מגיעים להשתבח. השתבח שמך, אבל איפה הרבנים? לא מגיעים. ואז הוא אומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל מה קורה אז? אתה קם בוקר אחד, כל כולך, סמרטוט. למה סמרטוט? כי היה לך בלון נפוח, שניפח אותך למעלה, והחזיק אותך למעלה, ואתה קומך בהיי גבוה. אני מדבר מניסיון אישי, וכבר 30 משהו שנים פה אני במכון מאיר עם בעלי תשובה, כל הבעלי תשובה מבינים מה אני מתכוון, החדשים לא מבינים, הם יבינו על בשרם בעוד כמה חודשים. כן. אתה בא, תאמר, בשלב מסוים, ההתלהבות היא משהו רגשי, היא יורדת. אתה נשאר פתאום עם סל של חומו או מידות חסידות שקיבלת על עצמך, ואתה חנוק. ומה קורה הרבה פעמים? דאון. אני כשהייתי תלמיד צעיר במכון, היינו עוד שני בחורים, היינו חנטרישים, שפתנו, סליחה על הביטוי. היה מגיע בעל תשובה חדש למכון, היינו אומרים, זה ניתן לו שבועיים. אתה רואה, שם כיפה, רץ משיעור לשיעור, הכול לא בעי. היינו עושים אימורים, כמו אלה, בינינו. זה אומר שבועיים, היום שלושה שבועות. ואתה רואה אחרי שבועיים, אומר לנו, אין כוח לכלום, לא סוגל לקום לתפילה, לא זד, מה קרה, ינקל, מה קרה? אין לו כוח, לא יודע מה קרה, לא יודע, לא יודע. אני אגיד לך, מה קרה לך? התלהבת. התקיים בך הכתוב כבולעו, כך פולטו. כמו שהתלהבת, נפלת. זה לא היה בצד שזה בנוי בך. זה לא המדרגה שלך. סיפר לי בחור אחד, ספר לכם, בעל תשובה במכון מאיר, הלך עם חבורת מקובלים. עם הרב דרזי ועוד. הרב דרזי זכר צדיק לברכה, היה חבורתה עם הרב כדורי זכר צדיק לברכה. הוא היה איתם, הלך איתם. עכשיו הוא בעל תשובה חדש. חבר'ה, הבן אדם עשה טבילה בים המלח. אתם מבינים מה זה? אני לא מבין מה זה. יש לך פר כל מיני עניינים, כל מיני דברים. טבילה במלח. היה לו בסק, היה עושה מידות, תיקונים. הוא מספר לי. יום אחד הוא היה עם הרב דרזי, הוא היה מתפלל בכותל. שם בפנים, לא במקום הפתוח, במנהרה, בפנים, בפנים. מקובלים, יושבים, ושם התפילת 18, זה כמה דקות טובות, עם כוונות והכל. ביום שבת, עם הנצח חמה, מתפללים שם, פתאום השעון הדיגיטלי שלו התחיל לצלצל. עכשיו זה ישר מיד הוא קיבל אותו, כן? אמרתי לו, אתה לא שמת לב, אבל זה יהיה אותך, בוא, בוקר טוב לסייע, אתה לא שם. אל תדמיין דמיון שאתה עם המקובלים האלה. אתה לא שם! הדמיון מושך אותך לשם, ההתלהבות מושך אותך לשם. אבל השעון מעורר אותך, אלו, אלו, אי. בשבת לא תוכל לשבת. בשבת. בכותל, בהנץ, בהכל. צריך לדעת. לכן אדם צריך לדעת. לשמור, זה בכלל מידות הענווה. לדעת, יש לי נקודת עזימות, אני חותר אליה, אני אלך אליה. יכול להיות שבדרך אני אפול. לא יכול להיות בטוח. יהיו נפילות בדרך. כי זה דרכם של החיים, דרכו של מהלך של בניין רוחני. שיש נפילות, ירידות, רק שיקור העולם נדמה לו כמישור. זה הכל חלק. אנחנו מבינים, דומה דודי לצבי. מה צבי זה נגלה ונכסה? אף גבוד אדם שאני נכסה. אתה עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, ומתקדם. מה שחשוב שיש לך את המסילה, שיש לה מגמה. בדרך אל המגמה הזאת, הכל פתוח, פשוט נתונה. אבל להיזהר לא לדמיין שאתה שם. זה הסכנה בדבר. שאתה לא...
איך אתה יכול לעשות את זה בצורה... מגמתית, שבאמת תהיה לך איזושהי עלייה. עלייה מסוימת, כמו
שהרב
אמר עכשיו, כאילו שאתה לוקח את זה לאט, אבל נכון. ולא לראות את
הדבר ולהגיד, אתה מבקש ממני את סוד החיים. אני יכול לך בטיפים קטנים, אבל זה אדם, אדם צריך לעשות לעצמו הרבה פעמים. אני, ככה לימדו לי רבותיי, שיש, בברכי אבות, יש משנה שהיא מבטאת את העניינים. המשנה אומרת כך, עשה לך רב, קנה לך חבר, והווה דן את כל אדם לקו זכות. יש שלושה פרמטרים שהם צריכים להיות מהותיים לאדם במהלך חייו. עשה לך רב, זאת אומרת מישהו שלמד יותר ממך, לך תתייעץ איתו. הוא יהיה האבן בוחן שלך במובן של מישהו שמסתכל לך לא בגאווה שבדבר, טיפה מלמעלה. מעליך הוא למד, יש לו יותר ניסיון וכו'. תתייעץ איתו. קנה לך חבר. חבר זה כבר רמה של משגע גובה עיניים לצורך העניין. חבר שהוא כמוך. איזה חבר? צריך להיזהר מחברים. חברים, חברים. יש חברים שהם חברים אינטרסנטים. שהם אוהבים אותך בגלל המכונית שלך, בגלל שנעים להם להיות, להם נעים להיות לידך. זה לא תמיד החברים הטובים שלך. חבר טוב זה חבר שגם, לא רק, נותן לך גם ביקורת. זאת אומרת, מבקר אותך. זה חבר אמיתי. לא כל הזמן. זה טיפוס שלילי. נביא חבר שהוא גם אומר לך, תשמע, ינקל, הפעם פקששת, כדאי, ולא בארבע עיני, לא בהלבנת פנים, בצד, בשיחה, על כוס קפה, כמו שפעם רב אחד, אהוב ונתנאל, היה פה במכון מאיר. יום אחד הוא בא אליו, אומר לי, דני, אפשר לעשות לך כוס קפה? לא, בשמחה, הוא אומר, כמה סוכר? שתיים סוכר, רצתי, עשיתי כבר שתי כוסות, ישבנו אחד מול השני, שאלתי, מה נשמע, מה שלומך, איך הבית, איך הילדים, כל מיני שאלות אמיתיות, באמת. אחרי שסיימנו ככה את השיחה הראשונית, ותראה, לפני שבוע אמרת לי משהו, לא היה בסדר, פגעת בי. מיד אמרתי לו, הרב ראובן, אני מתנצל, סליחה, התחלתי. איזה גאון הבן אדם. אם היה אומר לי אונליין, הייתי מתווכח לו שאני צודק. באופן גאוותי. אחרי שבוע, על כוס קפה, בניחותה, העיר לי הערה, שמה שעשיתי היה מעשה לא טוב. קיבלתי דבריו, והצדקתי והתנצלתי וכו'. זה חבר אמיתי. שהוא בא אליך, מבקר אותך, ואומר לך גם דברים. אז אחד כזה, לך תתייעץ איתו. מה דעתך? או הוא יהיה הפידבק במונח שגובלם. ודבר שלישי, שאדם צריך לעשות לעצמו, הביא דן את כל אדם לקו זכות, מקף, אתה בוחן את עצמך לקו זכות. קרי, אתה צריך, יש לך שני פרמטרים, הרב, החבר, עכשיו אתה עם עצמך יושב. מה ענייני, מה המעלות שלי, חשבון נפש אדם עושה עם עצמו, מדי פעם. אלה שלושת הפרמטרים לדעתי, שיכולים להוליך את הבן אדם, במובן מסוים להיות. אני אומר, יכול גם טעויות בדרך הזאת. זה טבעי. ולא צריך לפחד מהם. לפעמים הטעויות הן מולידות דברים עוד יותר גדולים. המשברים הם חלק בתהליך. להיות מודע להם. אבל יש פה שלושה פרמטרים, הרב, החבר ואני, שיחד איתם אני מתקדם על המסילה. הרב יאפס אותי במובן, שקמה, אתה לוקח עצמך מידות שהן לא כל כך, תיזהר. החבר אומר, שמה, בזמן האחרון אתה עצבני מדי, אתה תבדוק את עצמך. ואתה עם עצמך אומר, באמת, אתם צודקים, ואני... אתה מבין? יש פה נקודות מסוימות שאיתם אנחנו יכולים לנוע בדרך. אל המסילה. המסילה היא נצחית. אבל הכיף שלנו זה להיות בה. כמו שאומרים, הגיבור האמיתי זה לא שמגיע לאיברסט. אלא זה שהולך בדרך אל האיברסט. הדרך היא המשימה הגדולה. המקף סיפור קטן ששמעתי ונחזור עליו, סיפרתי אותו גם פה לפני כמה זמן, אמרו לי, היה בחור ישראלי שהעפיל לאיברסט, וזה הכנות מאוד מאוד גדולות, את הבגדים והכל וכו', העפיל לאיברסט. אמרו לי, בערך 100 מטר לפני השיא. תקשיבו טוב, 100 מטר לפני השיא. כשאתה הולך ושם את הדגל ומצטלם עם הדגל, רואה בן אדם שם שוכב. עודי, אני חושב, או מישהו מידע, לא... אה? טורקי, טורקי, סליחה, טורקי, כן, כן, טורקי. טורקי! שוכב! לפני מוות. עכשיו מה אתה מסתכל? אתה רואה את ה... 300 מטר או 100 מטר? כמה זה? כמה? בין 100 ל-300 מטר. זאת אומרת, זה... עשית שתי... כמה זה? 7,000? 8,000 מטר? עשית... לקחה... כמה שבועות, ימים, לעלות את כל המסלול הזה, יש לך עוד 100, אתה עולה עם הדגל! התלבטות קשה מאוד. אבל רק ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, רחמנים בני רחמנים, לקח את הטורקי הזה על הכתפיים, ירד איתו חזרה. לא המשיך הלאה. וכל השאר שהיו איתו, עלו גם מארצות אחרות, המשיכו! למה? בגללו אני אפסיד את התמונה? סחב אותו על הכתפיים, ואפילו ניזוק מזה. הוא רואה את הכפפות שלו, נתן לו, הוא כפה בינם, והציל את חייו. ולדעתי, אמיתית, הוא העפיל לאיברסט האמיתי. זה הגבורה האמיתית שלך. האחמנות, וכל הדברים עצמם. רק אנחנו בעולם של שואו, של שופרוני, של כל הדברים האלה, אבל זה חרטה ברטה. זה לא אמיתי. אדם כזה זה גיבור אמיתי. זה אפיל אמיתי, הוא שם את הדגל. מי שלא מבין את זה, לא מבין בבידות ובכוחות הנפש. שאתה ושכח של התמודדות, אנחנו בחיים הרבה התמודדות. רגע, מה עושים עכשיו? זה או זה. ואתה, אם אתה אדם ישר והגון, אתה תבחר במשהו יותר ערכי ויותר מוסרי. מול הדגל של ה-300 מטר או 150 מטר שיש לך לעשות, ומול הצלת חיים של בן אדם שוכב לידך. שמת דגל ובן אדם מת, שיכולת להציל אותו, וזה קורה לנו בחיים, בכל מיני וריאציות, כל מיני עניינים, במיוחד לחוזרים בתשובה, התמודדות בין מצבים, מה התורה אומרת ומה מה לעשות כרגע. כיבוד הורים, מצבים מסוימים, כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו תמיד יש לנו הכרעה ודאית בתור בעלי תשובה. יודעים מה האמת? אספר לכם סיפור, אני אוהב סיפורים, ששמתם לב. חבר שלי, אחד למד במכון לפני הרבה שנים, הוא... בחור, הוא היה ככה בחור די חסון ונראה נאה במבנה הגוף שלו וגם באמא שלו ספרדיה כזאת. התחיל לחזור בתשובה. אתם יודעים, אצל בעל תשובה, זקן, זה לא דאורייתא. זה קדם לבריאת העולם. קדם לבריאת העולם. כמה דברים נבראו לפני, אחד מהם בזקן של הבעלי תשובה. בעל תשובה בלי זקן, מה אתה? זה חפיפניק. התחיל לגדל זקן, כמו כל הבעלי תשובה. כמו כמוני, כמו כולם הנורמליים. או הלא נורמליים, איך שאתם רוצים. אמא שלו, ספרדיה כזאת, אומרת לו, או הזקן או אני. נו, מה מכרים עכשיו? הרי אם הזקן הוא קדם לבריאת העולם, ומצוות כיבוד אב ואם זה עשרת הדיברות, אז פשיטה, מה דוחה מה? הזקן דוחה את האמא. זקן! לא שומעים לאמא! לא שומע לאמא, גדל זקן. יום אחד הלך למרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהוא היה מאפס אותנו, איזה סיפורים עד מחר, שאני אספר לכם, על איפוסים של תלמיד חכם גדול, ענק, גאון, מקובל. זה מקובל, אני מדבר איתכם כרגע, לא מישהו... אמיתי, אמיתי אבל. הלך אליו לשאול אותו שאלה מסוימת. בא לערב, ותוך כדי, ויפתח השם את פי האתון. נפלט לו מהפה. הרב, אמא שלי אומרת לי, או זקן או אני. עכשיו, הוא עבד מחובר על הרב אליהו. אמר לו, הרב אליהו, אתה מוריד את הזקן. אני אוסר עליך לגדל זקן. לא רק מוריד, אוסר עליך לגדל זקן. וכשתעמוד להתחתן, תבוא ממני לבקש רשות לגדל זקן. איזה רב, תראו איזה רב. ידיים יש לו עסק, זה לא כל אחד עושה את זה. הרי אדם בועס. הייתה לו ענבה קצת, כי הוא שמע לרב אליהו. כי בעל תשובה לא ישמע גם לרב אליהו. כי אם זה קדם לבריאת העולם, אז תגיד לי לך לשבת עכשיו. רואי את הזקן. אמא שלו מבסוט, הוא מבסוט. בעל תשובה בלי זקן, אתה מרגיש כמו ערום. אבל זה האמת שלך, עכשיו מה אתה נמצא? קדם קדם, עמד לפני החתונה, אמר, אללה, כן, סוף סוף, הגיע הגואל. מצא בחורה, עמדו להתחתן, בא לרב אליהו. הרב, אומר, לא עכשיו. כשיוולד לך הבן, תבוא אליי, מבקש רשות לקבל זקן. טוב. התחתן, אחרי תקופה מסוימת, נולד לו בן. אז בא לקבל אישור, נולד בן עכשיו. לכבוד הברית מילה, תגיד לגדל זקן. אמר לו הרב, לא. כשתיוולד לך בת, תבוא אליי. שימו לב, אמרתי לכם הרב אליהו, לא אמרתי לכם מישהו... נולדה בת, בא לרב אליהו. אמר לו הרב אליהו, תשמע, ועוד כמה זמן, או בין המצרים או ספירת העומר, ואז אתה מתחיל לגדל זקן בגלל ספירת העומר וזה, תשאיר את הזקן. היום רואים זקן. אבל זה מציאות שאתה צריך להתמודד בה, ולכן תלמיד חכם גדול, כמו הרב אליהו, רבנים אחרים, שאתה נמצא בהתנגשות בין ערכים, כיבוד הורים מול זקן. מי אתה שתחליט מה? לך לרב, תתייעץ איתו. הרבה פעמים, אני זוכר את עצמי בתור בעל תשובה, שעברתי איסורי דאורייתא מפורשים של הלבנת פנים, כבוד הורים וכולי, על דברים שלא היו ולא נבראו בהלכה בכלל. שהמצאתי לעצמי שזה ככה הלכה. והלבדתי את אמא שלי ברבים, וצעקתי עליה, ומה לא עשיתי לה, את המוות. אז לך תתייעץ עם הרב. יש לך התנחשות בין ערכים. אתה לא מספיק יודע. אל תיתן לדמיון שלך להכריע בדברים האלה. תתייעץ. תעשה לך רב. תבדוק. יש לי עוד הרבה סיפורים כאלה של בעלי תשובה, שהרב אליהו איפס אותנו. כי אנחנו רצים בג'ננות. וצלנו, מי שלא הולך בדרך כזאת, הוא הולך בהתנחשות עם ההורים כל הזמן. במלחמות. מלחמות, ולפעמים הדברים הם עקרוניים. יום אחד הגיע, עוד סיפור קטן. גם בחוכמה לפעמים צריך לעשות את זה. הגיע בעל תשובה, מצא בחורה, נפגש איתה, עמד להתחתן. קשה להורים שלו, אומר להורים שלו, אני עומד להתחתן. אומר להורים, שום דבר. לא באים לחתונה, לא רוצים אותך, לא, 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 לא. לא יודע מה לעשות. אני רוצה, בחורה טובה, רוצה להתחתן איתה, והרואים לא רוצים. הלך לרב אליהו. להתייעץ אותו, מה לעשות? אומר לו, הרב, הם מכירים אותה? לא. יודעים איך קוראים לה? לא. ראו אותה? לא. אף פה, כלום, כלום, כלום. מתנגדים? למה מתנגדים? לא, ג'וק, לא יודע, ג'וק. טוב, מה אתה עושה? לא, אל תביא אותה הביתה, לא רוצים, לא באים לחתונה, לא, כלום, 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 כלום. אז הרב אליהו, לא חוכמתו. אמר לו, תשמע. תגיד לה שאתם עוזרים לשבוע ימים. תגיד להורים שלך שעזבתם. בעוד שבוע תגיד להורים שיש לך בחורה, פגשת בחורה. ועוד לא חתונה, ואתה רוצה להביא אותה אליהם הביתה. ככה עשה. אותה בחורה, רק עשה הפסקה של שבוע בשבילה שלא יצא דבר שקר שלם. נהיה שלום אפשר לשנות. והיום נשואים, ההורים מבסוטים והכל מבסוט. לפעמים אתה יודע, יש לך ג'ננות, ההורים, אנחנו בני אדם, יש הורים כאלה עם קריזות, לא, הם התנגדו עד הסוף. אז אתה יכול ללחם בהם חזיתית, ראש בראש. אבל מה עשית? הפסדת. אבל אם אתה עושה, יצאת תמיד חכם גדול, שמבין עניין, מבין בעלי תשובה, מבין בעולם הנפש של בני אדם, יש כאלה הורים כאלה והורים כאלה, כל מיני סוגים. לא סיפרו על הרב אליהו, אם אתם סיפורים, נעשה סיפורים. יום אחד מגיע זוג לרב אליהו. זוג. לא, עלינו עושים להתגרש. מה הסיפור? טוב, אז הוא הוציא את האישה, הכניס את הבעל. מה הסיפור שלך? אבל לא כבוד הרב, תקשיב. אני גדלתי בבית מרוקאי. אמא שלי, 8 סוגי סלטים. כמו שהבדיחה מספרת, שהם היו לאיזה אישה מרוקאית, שולחן עם שלוש רגליים. אומרים לה, מה חסר? אומרים, את הסלטים על השולחן. לא הרגל, הרביעית. סלטים מהמה. ארבע סוגי בשרים. אוכל זה אוכל. התחתנתי עם אשתי. אולי קונה לי אוכל בסופר. מה זה? איך אני יכול? לא יכול להשאיר אשת חיל. לא יכול להשאיר אשת חיל. מה היה זה? מה בוא תשמע? מי כתב את אשת חיל? שלמה המלך. משלי. אומר, יש פרשן שאומר שעל אמא שלו. אתה בשבת יש לך אוכל. תשאר אשת חיל. תתכוון על אמא שלך. אל תגיד לי אשתך, כבר בוא חשבה. אשת חיל על הסרטים של אמא שלי, על העופות של אמא שלי, על המסרים, על... של אמא שלך. תשאר אשת חיל בהתלהבות, אבל על אמא שלך. מוציא אותה, אותו מכניס את האישה. מה הסיפור? הוא אהב, הוא לא שאר לי אשת חיל. איך אני אפשר ככה זוגיות? איך... לא שאר לי. מה, תראי, הגברים אוהבים אוכל, אוהבים זה. נסי לשאול את השכנות, איך עושים סלטים, איך עושים זה. תשימי זה. טוב, נכניס את שתיהן, אמרת שמות, תלכו עכשיו. ניסיון, בואו נעשה ניסיון. חודש ימים, שבתות, כל אחד יעשה את מה שאמרתי לו, לא יספר לה שנקלו, ויבוא. אחרי שבועיים חוזרים אליו, גן עדן, מעין עולם הבא, הבעל מבסוט, האישה מבסוטה. מה הבעל? היא עושה לי סלטים, מכינה לי, הכל בסדר. האישה, אושה לי אשת חיל בהתלהבות, הכל בסדר. הוא מוציא את האישה, אומר לבעל, תקשיב, טוב טוב. אשת חיל, שלמה כתב אותו, אבל זה שזה על אמא שלו דעת יחיד. כולם אומרים זה על אשתו, תתחיל אחרי על אשתך להתכוון. אז זה דוגמה...
על איזה אשתו?
מה?
על איזה...
שאשת חיל זה על אישה, לא על...
על איזה...
על איזה מהכל השפע שלו. אחת מהן. לצורך העיקרון עצמו, זה דוגמאות שבחיים צריך הרבה חוכמה. יש לך התנגשות בין ערכים, בין מצבים. איך אתה יודע בחוכמה ובתבונה ובענווה גדולה? הענווה מתחילה בזה שאתה מוכן להקשיב למישהו אחר. לא, אני יודע את האמת. זהו, אני. פה מתחילה הבעיה של הבן אדם. אז בואו נתקדם עוד קצת. אז זה היה ככה, משכת אותי על זה שמאוד בוער בי, בעלי תשובה. לא, ההפך, אני מבסוט. אני כשמתחיל לדבר בעלי תשובה, אני ישר, שאל אותם, אני אגיד לך, אני ישר אוטומטית, בכוונה, גולש. אפילו אני יוזם את הגלישה. כן. לשונה. היום, אני חושב שהיום אנחנו בדור, ברוך השם, שקצת ההבדלים מתשתשים, קצת, עוד לא. עוד לא זה.
לא שגורות זה
לא טוב. אז הם לא, אני אומר, הם מתשתשים. כי היום אתה, ברוך השם, אנשים מבינים, אנחנו חוזרים לישראליות שבנו. באמת, הגלות עצמה יצרה את הטיפוסים הספרדים ואת הטיפוסים האשכנזיים, כל אחד עם האופעים שלו. וכל אחד יש לו את המעלות שלו ואת העוד יותר מעלות שלו. והדינות. כל אחד, ולא לזלזל באף דבר, ולא להחזיק משום דבר בתור מכובד. לפעמים הספרדים יכולים לחנוק אותך מאהבה, גם זה מסוכן. אתה יכול, אמא מרוקאית יכולה גם להרוג אותך עם זה, ויכולה לחנוק אותה, אתה שבע, אתה כבר לא יכול לאכול יותר, והיא תיפגע לא תאכל, ואתה... חלאס. אז זה גם לדעת את האיזונים הנכונים ואת האיפוסים הנכונים. אבל ברוך השם, אנחנו בדורות כאלה, שהכל מתחיל לאט לאט בדברים האלה. וכל אחד צריך לשמור על הייחודיות שלו, ואנחנו לא מטשטשים גבולות. יש ממש לרב קוק שקרא לשני בתי ישראל, שהוא מנתח את הצד, שהוא קורא לזה התרבות המכונה האשכנזית, שבא לידי ביטוי בפסיקת ההלכה של התוספות במשך הדורות, והפסיקת ההלכה הספרדית שמסתמכת על הרמב״ם, והוא מסביר את ההבדל המהותי שבנפשות של הפסיקה הזאת. למשל, הוא קורא לזה השיטה הפלפלנית, זה שיטת התוספות, שאתה יש לך קושייה, איך אתה מתרץ אותה? אתה נסה ליישב את הקושייה עם פלפולי אצבעות. הרמב״ם שלו שיטה, אני הולך בשיטה. קשה עליי מגמרא אחרת, לא אכפת לנו. בלי שיטה. אני הולך בשיטה הזאת. יש לי שיטה, אני הולך בה. התוספות הם יותר מנסים להתיישב כל הזמן את הקושיות. הוא אומר שצריכים את שתי השיטות האלה. והן חשובות, וכל אחת משלימה את השנייה, ועם ישראל זקוק לשתיהן. אז זה במאמר מוסגר. אז זה, אתה צודק. טוב, נחזור לענייננו. לבסוף, אני בעמוד קוף קף, לבסוף יבוא גאוי שיגלה את האמת. גאוי זה הוא כמותחת בפני אותו אדם, האמת, שעוזר מישהו אומץ לומר לו בפניו, אינך באמת ענב, אלא אדם קטן עכשיו כל בניית תדמיתו, הוא משתמש בענבה כדי לרכוש את האהבה וכבוד מהחברה. אתה אומר לבן אדם את האמת בפנים, זה עוד יותר עצבן אותו. אמירה ישירה כזאת מזעזעת את כוחות הנפש פנימה, מנפצת בבת אחת את הבניין הדמיוני של אותו אדם, מוציאה אותו משלוותו, והוא מתגלה ככעסן, רגזן ובעל מידות רעות.
למה הוא לא אומר שהוא עושה מידה?
כי הוא בהצגה.
כן, אבל
למה? לא, אבל כשאתה בא ואתה אומר, תשמע, אתה שחקן. וואי, 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 וואי. אתה יודע מה זה מצבים שפתאום אתה עושה לבינם את האמת בפנים? זה בערך הסיפור של אמת בפנים פעם. הייתי יום אחד במילואים באילת. והייתי שייך לחטיבה האילתית. הייתי אחד, ישבנו קבוצה של אנשים במילואים. ישבנו בין פריסה לפריסה, אני זוכר זה היה, עשינו מילואים באימון באזור שיפטה. חולות שם, שמכיר את האזור הזה, היינו באימון. באמצע ככה, פריסה יושבים, מדברים. אומר לי אחד החברים בצוות, היה נהג מונית באילת, אומר, תראה, אני גדלתי בבית, בית קשה, לא היה כסף. אבא, הרבה ילדים, לא היה כסף, לא כלום. אני החלטתי שאני נותן לבן שלי מה שהוא רוצה. אני עובד נהג מונית, במשרה בלילה אני עובד בנר ציון, קבלי ציון, היה, זאת קיים עוד באילת, והכל. הבן שלי רוצה סירה, קונה לו סירה, מחשב, מה שהוא מבקש ממני, אני קונה לו. שאלתי אותו, אתה יושב עם הבן שלך, מדבר איתו לפעמים? אין לי זמן, אני כל היום בעבודה. אשתי, יושבת איתו. לפחות תשב איתו משהו, דיברת איתו משהו. הוא יותר לא למדתי בבית ספר, אני לא מבין הרבה, לא יודע כל המתמטיקה והדברים האלה. וגם אין לי זמן, אני כל היום בעבודה, אני צריך להביא כסף הביתה. הבן אדם רוצה, אני קונה לו. מה שרוצה, אני קונה לו. בשלב מסוים אמרתי לו משפט, אם הוא לא היה אוהב אותי, אני לא הייתי לידכם היום. מזל שהוא קצת אהב אותי. אמרתי לו, אתה מכונה של כסף בבית. זה לשים לו, אתה יודע, זה פרוז'קטור של איזה 800,000 ואט בעיניים, של אדם שיושב בחושך. פתאום אתה שם לו את כל האמת בפנים. הוא התעצבן, רצה, לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, תקשיב, יוצא שאתה רק מפיק כסף הביתה. הילד צריך אותך, בתור אבא, ביחס, שתתייחס אליו. גם אם אתה לא יודע מה שהוא לומד, שב איתו, תגיד לו, מה המורה לימדה אותך? שהוא יספר לך מה הוא למד בבית ספר, זה גם ייתן לך יחס אליו. כי הילד צריך יחס, אבל מה שאתה עושה, אתה רק מביא כסף הביתה, כספומט. ואמרתי לו משפט, ימצאו כספומט אחר, יחליפו אותך. ככה אמרתי לו, זה אמת כזאת היא. אני אומר לכם, בדידי עבדה עובדה. שנה אחר כך עשינו מילואים. לא ישכח, אין לטפים ליד אילת מחסום. הוא בא אליי, עמדנו שמה. התחלנו את המילואים, באנו ככה עוד עם תיק ומדני. זרקו אותי מהבית. יצאתי עם התיק הזה. אני אמרתי לו, זה לא קשר לרוח הקודש. כי היה לי במשפחה מקרה דומה. של אדם שמסר את המשפחה למען, להביא כסף הביתה. מה שהילדים רוצים, הוא ייתן להם הכל. אבל הילד לא צריך את הכסף. כי אם אתה נהיה רק הספומט בבית, מחליפים אותך. הילד צריך אבא. אבא. הוא צריך יחס. הוא לא צריך את הכסף. הכסף ודאי שיתן לו תענוגות ודברים, והוא יגיד לך, אתה אבא של כסף וזה. אבל מצד האמת, הילד צריך אותך. משל למה הדבר דומה? אומרים בעלי המוסר, שלפי פרופורציית העונש, אתה מבין את גודל החטא. אם אתה אומר לבן אדם, לאדם הראשון שחטא, בזיעת אפיך תאכל לחם. ומי היה אבי אבות הטומאה שם? הנחש. אז אני מבין שהוא, אם האדם הראשון, העונש הוא מקבל, בזה אתה פחת אוכל לחם, להנחת צריך להגיד לכלל דרבוק, אבו אבו, תעבוד כל החיים, אולי תמצא משהו לאכול. כי הוא אבי אבות התרומה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אפר, תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, יש לו אוכל בכל מקום. יש לו אוכל בכל מקום. אז איזה עונש זה? זה פרס. אלא אומרים בעלי המוסר, זה העונש של הנחש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את האוכל, תעוף לי מהעיניים. לא רוצה לראות אותך בכלל. אתה לא תתאמץ להתפלל אליי או לדרוש ממני אוכל. כי חלק בעניין זה הקרבה לאלוקים, התפילה. אתה מתאבל את האדם לצדיקים. זה קרבת האלוקים שלנו, הרצון להיות קשור. אבל כשהנחש לא קשור, זה העונש שלו. זה לא שחמור מאוד. וכשלצערנו הרב, הרבה בתים כאלה נוצרים, שההורים, הילדים, ילדי מפתח. הוא בא, לוקח מפתח, פותח את הבית, לוקח מיקרוגל, עוד סיפור, סיפרה לי אשתי, לפני כמה שנים הייתה בהרצאה של הרב יעקב אריאל, רב של המתגן. הרב סיפר, אין סיפור. יום אחד מגיע אליו אבא, צועק עליו, מה אתה מיסיונר, מה אתה מחזיר את הבת שלי בתשובה, מה אתה, 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 אתה. מה הסיפור? הבת שלו בת 25, התחילה את עניין, והיא באה, מתארחת אצלם בשבת. שבתות, היא רוצה לאכול אצלם סעודות. אני אומר, מה אתה רוצה? אני ילדה בת 25, היא באה, אני לא עדפתי אחרה. היא רוצה לבוא, אנחנו משגדים, אני לא לערך טוב. מתארחים, הכל. הוא מדבר עם האבא, לאט לאט מתברר, שאין להם שולחן בבית. רגע, אתה מרים גבה. אתה מרים גבה, עוד פעם פי שתיים תאים אותה עכשיו. לא כי אין כסף. בבית אין שולחן. יש מטבח, יש מיקרוגל, כל ילד בא עושה עצמו אוכל. המשפחה אף פעם לא יושבת ביחד. אין מושג כזה לשבת ביחד. אז הילדה הזאת צמאה לשולחן שבת. אתם לא מבינים את זה, אבל זו תרבות כזאת שהיום קיימת. בסורתיים או זה, אין, כל ילד בא, הוא רעב, הוא בורח בקרר, שם במיקרוגל, מחמם, אוכל. אין מציאות שיושבים כל המשפחה ביחד. כי אין שבת, כל יום אותו דבר. ואנשים צריכים את היחס, את הדברים האלה. ולצערנו הרב, זה לא קיים. אז מה שאנחנו מצפים לפחות בגישה שצריכה להיות, זה שנניח אם במשפחה, אז הילד צריך יחס. ולא רק הילד, גם האישה צריכה יחס, גם הבעל צריך יחס. סיפר לי השבוע, סיפרו לי, כואב הלב לשמוע הדברים האלה. אבל סיפר לי מישהי, אברך מהמכון, הוא אומר, בהתחלה הוא נפגש עם הבת זוג שלו. בפגישה השנייה היא בכתה לו בכי תמורים, כי הוא אמר לה, אין טלוויזיה בבית. איך אני יכול לסדר כל החיים שגדלתי עם טלוויזיה? היה באירועים קשים, קשים, קשים. ברוך השם התחתנו, נולדו להם ילדים, ואין טלוויזיה בבית. היא סיפרה לו השבוע. ככה הוא סיפר לי. אברך פה ממכון סיפר לי. סיפרת חברה טובה שלה, שכנה, בניין ליד, מספרת לה שהיא נשואה עם בעלה, ובעלה מגיע הביתה, נכנס למקלחת, יוצא החוצה, מדליק את הטלוויזיה, ולא מתייחס אליה ולא מדבר איתה בכלל. היא אומרת לו, אתה, איזה כיף שאין לו טלוויזיה. הוא אומר, אבל את בחיית לי על הטלוויזיה. זה גונב את הקשר. בין זוג, לא נדבר על מחשבים ועל אינטרנט וכל הדברים האלה, שהם יוצרים נתק בזוגיות. זוגיות ובעורות. היום יש כל ילד, יש לו חדר, יש לו מחשב, יש לו גם טלוויזיה שם. אין מפגש אפילו. לשיטתכם בטלוויזיה עצמה. תיפגשו לפחות שם. לא, גם שם אין. יחידת דיור לילד, מדרגות נפרדות, הוא עולה מצד שני. אתה מנתק. מנתק את הקשר, את המהות, את הבסיס של משפחתיות, של זוגיות, של כל המערכות עצמם. והכל מתחיל ביחס הנפשי. טוב, נכלה הזמן, היום לא יוכלו, אבל הזמן נכלה. אנחנו צריכים לעצור פה. טוב.